שלום וברכה ובוקר טוב, שואל עידן. אם זמן החורבן הוא אכן מינוס 586, מניין השנים מבריאת העולם חסר לפי זה. וגם מתי סיפור המגילה? והאם הרקע שמציבים חז"ל של ימי העיכוב בבניין בית שני נכון? מדוע לא מוזכרים המצרים בספר שופטים? תודה. טוב, יש פה הרבה שאלות של עידן. אכן, אם אנחנו אומרים שהחורבן של הבית הראשון היה בשנת מינוס 586, אז יוצא שהמניין שלנו לבריאת העולם איננו המניין ההיסטורי, בגלל שצריך אז להאריך את תקופת בית שני ב-180 שנה. אבל האמת היא שכבר העירו על זה גם בין הראשונים, לא רק חוקרים, אלא גם הראשונים העירו שהמניין שלנו איננו מדויק. אבל מה זה, מה שאנחנו כותבים תאריכים? למניין שאנו מונים, זה לא אומר שזה המניין ההיסטורי. דבר נוסף לגבי סיפור המגילה, יש לי מאמר על זה, אפשר לראות את זה באתר שלי, מתי התרחש מעשה המגילה. ואני מגיע למסקנות מעניינות בהקשר הזה. מדוע לא מוזכרים המצרים בספר שופטים? כי לא צריך, הרי היה ברור, מקומות שיהושע לא כבש, זה המקום שבו המצרים שולטים. זה ממש תואם מבחינה זו, בדיוק, כלומר, המקומות שידוע לנו שמצרים שלטה בהם, הם בדיוק המקומות שהכתוב מכנה אותם הארץ הנשארת. שואלת הילה, הרב ציין בשיעור הקודם שבקבר תחותמס השלישי נמצאו ציורים של קריאת ים סוף. מה הראיה שזה אכן כך, ולא תיאור מיתולוגי של מימי הכאוס של העולם התחתון, או מוטיבים מיתולוגיים אחרים? אז קודם כל, מי שרואה שם, יש תיאור מאוד מעניין של ים שנקרא לשניים, מצד אחד נמצאים מצרים, מצד שני נמצאים אויבי מצרים, כשבאמצע יש גם עמוד אש וגם עמוד ענן, ורואים באחד מהקירות גם כן גופות של מצרים טובעים בתוך המים. אני לא יודע איך אפשר להבין את זה אחרת מאשר קריאת ים סוף. אמנם יש כאלה שרצו לומר שזה המסע של האל, השמש אל הנקרא רע במצרים, בגלל שנמצאו כמה פעמים ציורים מהסוג הזה המתארים את המסע הזה. אלא מה? שהתיאור שמופיע אצל תחותמס השלישי היה התיאור הראשון מבחינה קרונולוגית שהופיע, ולכן אפשר לומר שאחר כך התיאורים המאוחרים יותר לקחו השראה מזה לתיאור של מסע תיאולוגי. יצוין גם שפרעו בפרשת וערה אומר, כאשר השלח אתכם, ראו כי רעה נגד בניכם. רעה זה כינוי של התורה לאל רע המצרי. כך שאנחנו רואים התאמה מופלאה בין מה שנמצא באותו הקבר לבין הסיפור של התורה. אני מציע לשואל או לשואלת להסתכל באינטרנט על הסיפור, על הציורים האלה, ולומר אם זה משכנע או לא. ובכן, אנחנו ממשיכים. לא, אפשר גם לא להביא משם ראייה, מסורת האומה היא מספיק טובה גם כן. אגב, אני רק רוצה לומר שתמיד אומרים על ממצאים ארכיאולוגיים, יש ממצא ארכיאולוגי שאף אחד לא מתחשב בו, התנ"ך. גם התנ"ך הוא ממצא, כן? אז גם למה לא להתייחס אל הדברים המסופרים בו כראייה ארכיאולוגית? ובכן, אנחנו ממשיכים בספר מלכים א', בפרק ז', פסוק א'. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה והיכל את כל ביתו. זאת אומרת, המקדש 7 שנים, ביתו 13 שנה. האם זה במקביל או אחר כך? לא כתוב. ויבן את בית יער הלבנון. עכשיו פה יש תיאור של הבית של שלמה, והבניינים הסמוכים לביתו, שהם גם סמוכים למקדש. הרי סך הכל המקדש והבית של שלמה היו די דבוקים זה לזה, עד כדי כך שבספר יחזקאל יש טענה על מלכי יהודה ששמו את סיפם אצל סיפי ומזוזתם אצל מזוזתי. זאת אומרת שהיה יותר מדי קרבה בין ענייני המלכות לבין ענייני המקדש, ולכן בספר יחזקאל האחוזה של הנשיא היא במרחק של כ-15 מיל מן המקדש. אבל פה הוא צמוד, וזה גם כנראה על פי ברוח הקודש, כמו שהמקדש נעשה ברוח הקודש, צויר לפי ברוח הקודש על ידי שמואל ונתן הנביא וגד החוזה, יש להניח שגם הסמיכות של בית המלכות אל המקדש היא גם כן לפי השיטה הזאת, לפי הרוח הקודש, ויש לזה גם משמעות. בואו נראה מה כתוב בפסוק ב', ויבן את בית יער הלבנון, 100 אמה אורכו ו-50 אמה רוחבו, ו-30 אמה קומתו, על 4 טורי עמודי ארזים וחוטות ארזים על העמודים. מה זה בית יער הלבנון? בית יער הלבנון זה כנראה מקום שבו הוא מארח, את מישהו מארח, הרבה מאוד חדרים יש שם, כולם מפוארים לפי מה שמתואר, וזה נקרא בית יער הלבנון. הייתה בעצם, זה הבניין שהיה עשוי עמודים עמודים, מפוארים וגדולים, העמודים עליה היו מארזים, ולכן זה נראה כמו יער, כמו בית יער הלבנון. חז"ל אמרו, לבנון זה בית המקדש שמלבן עוונותיהם של ישראל. אבל בפי פשוטו של מקרא, מדובר ששלמה הביא ארזים מהלבנון, ועשה לו איזה מין מקום של בית קיץ כזה, שבו הוא מקבל הרבה מאוד אנשים, ואז הוא עשוי 100 אמה אורכו ו-50 אמה רוחבו, כמו המבנה של חצר המשכן. כן? כלומר, לומר שיש צד של משכנות, של מקדשיות, גם בבית המלכות. ו-30 אמה קומתו, על 4, 30 אמה קומתו זה גבוה מאוד בשביל בית, אבל בגלל שצריך לקבל הרבה אנשים, אז צריך גם שהתקרה תהיה גבוהה, על 4 טורי עמודי ארזים, וכרוטות ארזים על עמודים. מה זה כרוטות ארזים? בפשטות מדובר בקורות. בקורות שעומדות באופן מאוזן על העמודים שהם מאונחים. וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים. כלומר, מה זה צלעות? כנראה קרשים קטנים יותר, ועל גבי הקרשים הקטנים היותר יש סיפון. סיפון הכוונה גג. ספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים, 45, 15 הטור. אז יש בעצם 45 צלעות, 45 חדרים, שבכל טור יש 15, אז 3 פעמים 15 זה 45. ושקופים 30 טורים, ומחזה אל מחזה 3 פעמים. מה זה שקופים 3 טורים? בכלל, כל הביטויים שיש פה הם ביטויים אדריכליים, שהמפרשים לא תמיד ידעו להגיד בוודאות על מה מדובר, אבל שקופים אפשר לומר בפשטות שזה חלונות. חלונות, לא חלונות כמו שלנו היום, שאתה יכול לראות דרך הזכוכית, אבל זה זכוכית שמעבירה אור. כן, באותם הימים עוד לא ידעו לעשות זכוכית שקופה לגמרי, אבל היא מאפשרת לראות את האור, זה כן, ומחזה אל מחזה. זאת אומרת שחלון אחד עומד מול החלון השני 3 פעמים, כלומר ב3 צדדים של כל חדר. וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף. ומול מחזה אל מחזה 3 פעמים. מה זה הפתחים והמזוזות רבועים שקף? שעשויים מקורות מרובעות או מלבניות. ומול מחזה אל מחזה 3 פעמים, גם הן עומדות אחד מול השנייה, כך שיש סימטריה. ואת אולם העמודים עשה. מה זה אולם העמודים? לפני בית יער הלבנון יש עוד מקום, איזה רחבה, רחבה שעשויה גם כן עמודים עמודים, שכמו שיש אולם לאחד, יש גם אולם לבית יער הלבנון. את אולם העמודים עשה 50 אמה אורכו ו-30 אמה רוחבו, ואולם על פניהם ועמודים ואב על פניהם. זאת אומרת שהוא עושה רחבה שהולכת לכל הרוחב של בית יער הלבנון, ועל פניהם, ולכן האולם הוא על פניהם, כמו מצד מזרח, פנים זה בכלל מזרח, של בית יער הלבנון, ועמודים, ואב על פניהם, כלומר, עוד קורות מלמעלה, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.